זבחים דף ל"ז, מתחילים בעזרת השם, בשעה טובה ומוצלחת, פרק רביעי במסכת זבחים, פרק בית שמאי. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, כל הניתנים על המזבח החיצון, שנתן במתנה אחת, כיפר. הרי ברוב הקורבנות, כמה מתנות, כמה פעמים זורקים את הדם על המזבח? פעמיים. שתי מתנות שאין ארבע. בכל זווית הרי תופסת שתי צדדים, אז הוא שם על הזווית מתנה אחת, על זווית אחת, ועל הזווית שכנגד עוד מתנה אחת, ואז הוא למעשה זרק דם על כל ארבע צדדים של המזבח. מה קורה אם הוא זרק רק נתינה אחת? אומרים בית שמאי שזה יהיה כשר. ובחטאת, ששם צריך לתת ארבע מתנות על כל ארבע צדדים של המזבח, אם הוא נתן שתי מתנות, אז הוא כיפר. זה דעת בית שמאי. בית שמאי סוברים חצי. אם היו צריכים לתת שתי מתנות, אם הוא נתן אחד זה מספיק. איפה שצריכים לתת ארבע מתנות, אם הוא נתן שתיים זה מספיק. בית הלל מקלים יותר, שתמיד מספיק רק מתנה אחת. בית הלל אומרים, אף חטאת שנתנה מתנה אחת, כיפר. גם בקורבן חטאת שצריך לתת ארבע מתנות על המזבח, אם הוא נתן מתנה אחת, בדיעבד הוא כיפר, והקורבן שלו יהיה כשר. לפיכך, אם נתן את הראשונה כתקנה, ברגע שהמתנה הראשונה שנתנו על המזבח, זריקת הדם הראשונה שזרקו על המזבח, הייתה כמו שצריך, אז, ואת השנייה חוץ לזמנה, כיפר. אז לא פוסל אם המתנה השנייה הייתה אפילו במחשבת חוץ לזמנה, שהכהן זרק את הדם, את המתנה השנייה, הוא חישב שהוא זורק את הדם על מנת שאוכלו את הבשר חוץ לזמנו, בכל זאת הקורבן מחפר. ואם נתן את הראשונה חוץ לזמנה ואת השנייה חוץ למקומה, אבל אם את הנתינה הראשונה הוא כבר חשב מחשבת חוץ לזמנו, שהוא זרק את הדם, הוא חישב הרי נזורק את הדם על מנת שיוכלו את הבשר חוץ לזמנו, אז מכיוון שהמתנה הראשונה היא המשמעותית, אז הקורבן יהיה פיגול. אפילו שהמחשבה הייתה השנייה בזריקה, אפילו שהמחשבה בזריקה השנייה הייתה מחשבת חוץ למקומו, שזה לא מחשבת פיגול, ובכל זאת מכיוון שמתייחסים לזריקה הראשונה בלבד, כיוון שהזריקה הראשונה הייתה מחשבת פיגול, אז הקורבן נשאר פיגול. פיגול וחייבין עליו כרת. ממשיכה המשנה. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה על כאלה קורבנות שאיפה זורקים את הדם שלהם, על המזבח הגדול שנמצא בעזרה של בית המקדש, המזבח החיצון. אבל על אותם דמים שצריך לזרוק על המזבח הפנימי בתוך ההיכל, שם כל נתינה מעכבת. לא מספיק חצי או נתינה אחת, צריך את כל הנתינות. כל הניתנין על המזבח הפנימי, שאם חיסר אחת מן המתנות, כאילו לא כיפר. שם, אם הוא חיסר אחת מהמתנות, אז זה פסול. לפיכך, נתן כולן כתקנן ואחת שלא כתקנה פסולה ואין בו קרת, אם הוא נתן את כל המתנות כתקנן ורק מתנה אחת הוא לא נתן כמו שצריך, אם נאמר מתנה אחת הוא נתן מחשבת חוץ לזמנו, זאת אומרת שהוא חשב שהוא זורק את הדם על מנת שיוכלו את הקורבן חוץ לזמנו, אז הקורבן יהיה, או שיקטירו את הקורבן חוץ לזמנו, אז הקורבן יהיה פסול, אבל הוא לא יהיה פיגול. למה? פה אנחנו משתמשים בכלל שאומר, אין מפגלים בחצי מתיר. כיוון שכל המתנות מעכבות, ואחת מהמתנות זה רק חצי ממה שמתיר את הקורבן, אז זריקת הדם מתירה את הקורבן, אבל אם זה רק זריקה אחת מתוך ארבע, זה חצי מתיר, זה חלק מהמתיר, ואין מחשבת פיגול, אם חושבים רק על אחד מהמתנות, מחשבת פיגול זה לא מפגל את הקורבן. לכן, אם נתן כולם כתקנן ורק אחת שלא כתקנה, אמנם זה יהיה פסול, כיוון שכל מתנה פה מעכבת, אבל אין פה קרת, מכיוון שלא חשבו על כל זריקת הדם, אותו מחשבה של מחשבת חוץ לזמנו. אומרת הגמרא תנו רבנן, מניין לניתנין על המזבח החיצון, החלק הראשון של המשנה. כל המתנות שנותנים על המזבח החיצון, המזבח שנמצא בעזרה. מאיפה אנחנו לומדים שאם נתנן במתנה אחת שכיפר, שאם הוא נתן מתנה אחת במקום שתי מתנות בדיעבד, זה מכפר על הקורבן, הקורבן יהיה כשר. תלמוד לומר, ודם זבחיך יישפך. מספיק שאתה שופך את הדם פעם אחת. לא כתוב על המזבח סביב, שזה אומר שצריך לתת בכל הצדדים. לכן אם נתנו בדיעבד רק זריקה אחת, זה כשר. שואלת הגמרא, והי לאח יהודאתה, איך הפסוק ודם זבחיך יישפך בא ללמד שמספיק זריקה אחת? היי מבעילי לכדתניה, מהפסוק הזה לומדים בברייתא לימוד אחר. מניין לכל הדמים שטעונים מתן דם ליסוד. כשקיבלו את הדם, זורקים מהדם על כל המקומות שצריך לזרוק את הדם. שתי מתנות שאין ארבע, או ארבע מתנות על ארבע קרנות. מה קורה עם הדם שנשאר? אז כתוב בקורבן חטאת, שמה שנשאר בכלי, אחרי שעשו את זריקת הדם, שופכים אותו אל יסוד המזבח. השיריים נשפכים ליסוד המזבח, אבל על שאר הקורבנות זה לא כתוב. מאיפה לומדים שגם בשאר הקורבנות מה שנשאר בכלי שרת אחרי זריקת הדם צריך לזרוק אל יסוד המזבח? תלמוד לומר, ודם זבחיך יישפך. לומדים מכאן שדם כל זבחיך של כל הקורבנות צריך לשפוך אל יסוד המזבח. שואלת הגמרא, אז אם ככה נשאלת השאלה, איך אתה לומד ודם זבחיך יישפך, שבדיעבד מתנה אחת מספיקה? הרי צריך את זה בשביל ללמוד שכל השיריים צריך להישפך ליסוד השיריים של כל הקורבנות. מתרצת הגמרא, נפקא ליה מדרבי, את הלימוד הזה, שאדם שנשאר צריך לזרוק אותו אל יסוד המזבח, הוא לומד בדברי רבי. דתניא רבי אומר, פסוק אומר, והנשאר בדם יימצא, הכוונה על קורבן עוף, חטאת העוף. כשמולקים את העוף עם האצבע, כמו ששחיטה כזאת עם הציפורן של האצבע, הרי עושים זריקה על המזבח, ממצים את הדם על המזבח, מה שנשאר בעוף, כתוב שמה, והנשאר בדם יימצא. מספיק שיהיה כתוב, והנשאר יימצא. למה כתוב את המילה בדם? שאין תלמוד לומר בדם. מה מרבים מהמילה בדם? ומה תלמוד לומר בדם? לפי שלא למדנו אלא לניתנים מתן ארבע שטעונים מתן דמים ליסוד. לא למדנו שצריך לשפוך את מה שנשאר אחרי זריקת הדם אל יסוד המזבח, אלא רק באלה שניתנים מתן ארבע. איזה קורבן ניתן ארבע מתנות? קורבן חטאת. רק שם כתוב שמה שנשאר זורקים ליסוד של המזבח. אז אם כן, שאר דמים מניין? מאיפה לומדים ששאר הקורבנות גם את הדם שנשאר בכלי שהופכים אל יסוד המזבח? תלמוד לומר, והנשאר בדם יימצא. שאין תלמוד לומר הוא בדם, כמו שכבר אמרנו שמילה בדם מיותרת, מה תלמוד לומר בדם? לימד על כל הדמים שטעונים מתן דמים ליסוד, שגם בשאר הקורבנות, הדם שנשאר אחרי הזריקה, שופכים אל יסוד המזבח. שואלת הגמרא עדיין, והקטי, לאח יהודהתה, וכי הפסוק, ודם זבחיך יישפך, לומדים ממנו שבדיעבד זריקה אחת של הדם מספיקה, ולא צריך את כל המתנות, הרי את אותו פסוק ודם זבחיך יישפך צריך בשביל לימוד אחר. מבוא אלי, ההוא, מבעילי לכדתניא, צריך את זה בשביל מה שלמדנו בברייתא. מניין לניתנים בזריקה, שניתנן בשפיכה. יש שתי סוגי נתינה של דמים על המזבח. יש שצריך לעשות תנופה ולזרוק את הדם על המזבח, ויש, אתה פשוט שופך את הדם בנחת על המזבח. יש כאלה קורבנות שצריך לזרוק את הדם על המזבח, שם כתוב לשון זריקה, ויש כאלה קורבנות שמספיק ששופכים בנחת את הדם על המזבח. מניין לניתנים בזריקה, אותם הקורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם על המזבח, שנתנם בשפיכה בדיעבד יצא, שהוא לא נתן את הדם בזריקה, אלא הוא נתן את הדם בשפיכה שבדיעבד הקורבן כשר, תלמוד לומר, ודם זבחיך של כל הזבחים בדיעבד אם יישפך, זה גם כשר, אפילו שהוא לא נזרק. אז אם כן רואים שהפסוק ודם זבחיך יישפך לא מיותר בשביל ללמוד שמספיק זריקה אחת, אלא צריך אותו בשביל ללמוד שאותם קורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם, אם לא זרקו את הדם בתנופה, אלא שופכו את זה בנחת, בדיעבד זה יהיה כשר, אז הפסוק לא מיותר ללימוד שרצינו ללמוד ממנו. אומרת הגמרא, סבר לה כרבי עקיבא, דאמר, לא זריקה בכלל שפיכה, ולא שפיכה בכלל זריקה. הוא סובר, התנא של המשנה שלנו שלומד, התנא פה שלמדנו בברית האמת, שלומד מהמילים ודם זבחיך יישפך, לומדים ש מספיק נתינה אחת של דם, זה מה שמעכב, ולא כל הנתינות. הוא לומד, למה הוא לא לומד מבדם זבחיך יישפך, שדבר שהיו צריכים לזרוק אותו בזריקה, קורבנות שניתנים בזריקה, אם ניתנים בשפיכה זה יהיה קשר. כי הוא סובר שבאמת זה יהיה פסול, שאם הוא זרק משהו שצריך לשפוך, או שהוא שפך משהו שצריך לזרוק, אז זה יהיה פסול. לא זריקה בכלל שפיכה, ולא שפיכה בכלל זריקה. מה המקור לזה? שככה באמת סובר רבי עקיבא, שלא זריקה בכלל שפיכה וכו'. דתנן, בירך ברכת הפסח. מה קורה אם ההוא שרצה לאכול לאכול את הפסח, הוא בירך, הרי כשבאים לאכול קורבנות, היו עושים ברכה מיוחדת על אכילת הקורבנות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הפסח. ואז אוכלים את הקורבן פסח. ואם רוצים לאכול קורבן אחר, אז יש לו ברכה כללית. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הזבח. עכשיו, מה קורה אם האדם בירך ברכה של פסח, לאכול את הפסח? אז הרי יש שתי קורבנות בליל הסדר, יש קורבן חגיגת 14, זה קורבן שלמים, וגם קורבן פסח. אם הוא בירך לאכול את הפסח, האם הוא צריך לברך ברכה מיוחדת על הזבח גם? אז המשנה אומרת, לא, פטרת של זבח. אם הוא בירך על של זבח, לא פטר את הפסח. אם הוא בירך לאכול את הזבח, לאכול הזבח, הוא צריך אחר כך לברך פעם נוספת, על הקורבן פסח גם לאכול הפסח. דברי רבי ישמעאל. למעשה יש פה עומק בהבדל. למה כשמברכים על הפסח כוללים בזה גם את הזבח, וכשמברכים על הזבח לא כוללים גם את הפסח? ההבדל הוא דווקא בדרך איך ששמים את הדם על המזבח. בקורבן פסח היו שופכים את הדם על המזבח. בקורבן הזבחים של שלמים, של חגיגת 14, היו זורקים את הדם על המזבח. עכשיו, אם אני אומר שכשזורקים את הדם, אם אני אומר כשזורקים דם שהיו צריכים לשפוך, לא יצאו ידי חובה, זה אומר שקורבן פסח שדינו, זה אומר שקורבן שלמים שדינו בזריקה, הוא לא בכלל קורבן פסח שדינו בשפיכה. את הדם של הזבחים צריך לזרוק על המזבח. את הדם של הפסח צריך לשפוך על המזבח. אז אם הברכה של לאכול את הזבח לא כוללת גם את הברכה של קורבן פסח, סימן שהקורבן פסח לא כלול בקורבן שלמים. ולכן הברכה של השלמים לא כוללת את הפסח. כי הרי פסח שופכים על המזבח. ואת השלמים זורקים על המזבח. אז לכן, כשהוא בירך על השלמים, הוא לא פותר את הפסח. כי הרי הפסח שופכים את הדם שלו ולא זורקים, ואם ישפכו, אם יזרקו את הדם שצריך לשפוך, זה לא יהיה כשר. לעומת זאת רבי ישמעאל סובר שאי אפשר לפתור לא פסח את הזבח ולא זבח את הפסח, כי הוא סובר שלא שפיכה בכלל זריקה. זאת אומרת, אם צריכים לשפוך דם של קורבן, אם זרקו אותו זה יהיה פסול, ולא זריקה בכלל שפיכה. אם צריך לזרוק את הדם, אם שפכו אותו זה גם יהיה פסול. אם שפכו דבר שצריך לזרוק, זה יהיה פסול. אם זרקו דבר שצריך לשפוך, זה גם יהיה פסול. ולכן רבי עקיבא אומר, לא זו פותר את זו ולא זו פותר את זו. אבל על כל פנים, רבי עקיבא סובר, שמה שצריך לזרוק על המזבח, אם שפכו אותו, אז זה יהיה פסול. ולכן לא צריך את הפסוק, לא צריך את הפסוק ודם זבחיך יישפך ללמד שאפילו אם שפכו דבר שהיו צריכים לזרוק בדיעבד זה כשר, כי לפי דעתו באמת זה יהיה פסול. שואלת הגמרא, קטי לאח יהודהתה? עדיין, מה, הפסוק ודם זבחיך יישפך, לומדים ממנו שאם זרקו רק זריקה אחת של דם על המזבח זה יהיה מספיק? בדיעבד, הרי מבעילה לקדטניה אנחנו זקוקים לפסוק הזה ללימוד שלומדים בברייתא הבאה. רבי ישמעאל אומר, מתוך שנאמר אך בכור שור, אך או בכור כסף, או בכור עז וגומר, אז אנחנו מבינים שמדברים פה על בכור. הפסוק אומר על הבכורות האלה, לא תפדה קודשם, אסור לפדות אותם. אתה לא יכול לקחת בהמה אחרת ולהגיד, הקדושה של הבכור תעבור לבהמה הזאת. מה עוד אי אפשר? וגם אי אפשר לפדות את זה בכסף. אני אפשר להגיד, תשמע, את הבהמה הזאת אני רוצה שהיא תהיה חולין, אני פודה את הקדושה שלה בכסף. אי אפשר לפדות אותה. אגב, זה הפירוש פדיון, כי מה שאמרתי מקודם זה כוונת תמורה. אז זה פדיון, שאתה לוקח את הקדושה של הבכור, אתה רוצה לבדות את זה בכסף. מה עוד? ואת דמם תזרוק על המזבח. צריך לזרוק את דמם, כתוב פה לשון רבים, על המזבח. צריך לעשות זריקת הדם על המזבח. ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח להשם. גם פה יש לשון רבים, זה יגיע אלינו לשימוש בזאת השם. בכל אופן, למדנו לבכור שטעון מתן דמים, כי כתוב כאן ואת דמם תזרוק, אז הוא צריך מתן דמים, צריך לזרוק את הדם שלו על המזבח. וגם אימורים, שכתוב חלב, את חלבם תקטיר, הכוונה לחלקים של המזבח שמקטירים, יש פה אימורים שצריך להקטיר על המזבח. לגבי מזבח. אבל מעשר ופסח, זה שתי הקורבנות היחידים שלא כתוב בהם בכלל שצריך לזרוק את הדם על המזבח או להקטיר את האמורים שלהם על המזבח. מניין ילמד אותם? תלמוד לומר, ודם זבחיך יישפך. לכן כתוב על זריקת הדם, ודם זבחיך יישפך. דם של כל הקורבנות צריך לזרוק על המזבח, וזה בא לרבות גם פסח ומעשר בהמה. אומרת הגמרא, נו אז אם אנחנו לומדים מ"ודם זבחיך יישפך" את הלימוד שלמדנו בו קודם, שמספיק זריקה אחת, אז בדיעבד זה כשר, אז מאיפה נלמד שקורבן מעשר ופסח חייבים לזרוק את דמם על המזבח? אומרת הגמרא, סבר לה כרבי יוסי הגלילי. התנא הזה של הברייתא סובר כמו דעת רבי יוסי הגלילי, שלא למד מ"ודם זבחיך יישפך" את קורבן פסח וקורבן מעשר בהמה שצריך לזרוק את הדם שלהם על המזבח, אלא הוא לומד את זה מהברייתא הזאת. תנא רבי יוסי הגלילי אומר, דמו לא נאמר, לגבי בכור לא כתוב ואת דמו תזרוק על המזבח. כתוב את דמם, לשון רבים. גם חלבו לא נאמר, את דמו לא נאמר, אלא דמם. חלבו לא נאמר, כתוב כאן, את חלבם תקטירי של ריח ניחוח להשם. כתוב על בכור, לשון רבים. לא נאמר חלבו, אלא חלבם, לשון רבים. לימד מה לשון רבים, איזה רבים זה בא לרבות חוץ מהבכור. לימד על בכור ומעשר ופסח שטעונין מתן, מתן דמים ואימורים לגבי המזבח. זה בא לרבות, בא לרבות שגם מעשר ופסח, גם הם בכלל הבכור שצריכים לזרוק את הדם שלהם על המזבח ולהקטיר את האימורים שלהם על גבי המזבח. אם כן, רואים מכאן שמרבים את שאר זריקת הדם של הקורבנות לא מהפסוק ודם זבחיך יישפך, כי ממנו אנחנו כבר לומדים שזריקה אחת בדיעבד כשרה, לומדים את זה מבכור שכתוב שם דמם לשון רבים, חלבם לשון רבים, לרבות גם בכור וגם פסח ומעשר בהמה. שואלת הגמרא, ורבי ישמעאל, היי קרא, מפיק לי להכי, הוא מפיק לי להכי? רבי ישמעאל, את אותו פסוק ודם זבחיך יישפך, הוא גם לומד מזה ששפיכה היא לא בכלל זריקה, כמו שלמדנו מקודם, ודם זבחיך יישפך, רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל אומר שאם בירך, בירך ברכת, כן, אם בירך לגבי שתי הקורבנות, פסח וחגיגת 14, אז רבי ישמעאל שם אמר, בירך ברכת הפסח, פטר את של זבח, אבל של זבח לא פטר את הפסח. מאיפה לומדים שבן אדם שמברך על אכילת פסח הוא פוטר את הזבח גם? כי הרי קורבן פסח, איך שמים את הדם שלו על המזבח? בשפיכה. וקורבן, חגיגת 14, איך זורקים את הדם של המזבח? בזריקה. אז אם כן, מכיוון שאפשר לשפוך דם שצריך לזרוק אותו, אז לכן הפסח שהוא בשפיכה כולל גם את החגיגת 14 שהוא בזריקה. כי הרי בשפיכה אפשר גם את הפסח וגם את החגיגת 14. מאיפה הוא לומד את זה? מדם זבחיך יישפך. שגם זבחים שצריך לזרוק את הדם שלהם על המזבח, אם שפכו אותם בנחת, בדיעבד זה יהיה כשר. אז אם כן, רבי ישמעאל לומד לימוד אחד מ"ודם זבחיך יישפך", שאותם קורבנות שכתוב שצריך לזרוק את הדם שלהם על המזבח בתנופה, אם שפכו את הדם שלהם בנחת, זה גם יהיה כשר. והוא לומד גם לימוד שני מ"ודם זבחיך יישפך". מה שאנחנו לומדים כאן, שכל הזבחים שלא כתוב, דיינו מעשר ופסח, שלא כתוב שצריך לזרוק את הדם שלהם, לומדים מ"ודם זבחיך יישפך" שצריך לזרוק את הדם שלהם על המזבח. מה, הוא לומד מהפסוק הזה שתי דברים? אומרת הגמרא, תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל. באמת יש שתי דעות בדברי רבי ישמעאל, והדעה שלומדת מדברי רבי ישמעאל ודם זבחיך יישפך לעניין שזריקה בכלל שפיכה, הוא לא לומד שלומדים מעשר ופסח מ"ודם זבחיך יישפך" אלא מלשון רבים של דמם וחלבם. ומי שלומד שרבי ישמעאל לומד מ"ודם זבחיך יישפך" שגם דם של פסח ומעשר בהמה צריך זה קשר בשפיכה, הוא לומד שלא אומרים שזריקה שגם מעשר ופסח צריך לזרוק את הדם שלהם על המזבח. הוא לומד, כן, אם הוא לומד מ"ודם זבחיך יישפך" את הלימוד הזה, אז את הלימוד הקודם לגבי הניתנים בזביחה שנתנם בשפיכה שזה קשר, הוא יסבור שזה יהיה פסול באמת, ולכן הוא לא ישתמש עם הפסוק ודם זבחיך יישפך למטרה הזאת. שואלת הגמרא, ויש למה לרבי ישמעאל דמוקים לכולי קרא בבכור? לפי דעת רבי ישמעאל שהוא סובר שמה שכתוב חלבם ודמם זה לא בא לרבות גם מעשר ופסח, כי מעשר ופסח לומדים כבר ודם זבחיך יישפך. אז אם כן, כל הפסוק דמם וחלבם הולך רק על הבכור. מה צריך לשון רבים? כי כתוב שם גם בכור, בכור שור, בכור כסף, בכור עז, כל סוגי הבהמות, הבכורים שלהם, דמם יישפך וחלבם יקטיר על המזבח. אז זה מדובר על כל הסוגי בכורות. אז לפי שיטתו, היינו דכתיב, ובשרם יהיה לך. בשרם גם כתוב לשון רבים, כדי לרבות את כל סוגי הבכורות, גם שור, גם כסף וגם עז. אלא לרבי יוסי דמוקל אל נמי במעשר ופסח, שהלשון רבים לא נאמר על כמה סוגי בכור, אלא זה בא לרבות עוד קורבנות, גם מעשר בהמה וגם קורבן פסח, שצריך לעשות להם זריקת הדם. אז אם ככה, למה כתוב בשרם יהיה לך לשון רבים? למי זה לך? לכהן. מה, הקורבן פסח והמעשר בהמה הולך לכהנים גם? בשרם גם יהיה לך לכהנים? מה פתאום? אז אם ככה נשאלת השאלה, מעשר הוא פסח בעלים אכללי? הרי הבעלים אכללי, הבעלים אוכלים את הקורבנות האלה, זה לא הולך לכהן, אז מה אתה אומר בשרם יהיה לך? התארץ את הגמרא, מה היו בשרם? לשון רבים. בשרם יהיה לך, אחד אתם ואחד בעל מום, שגם בחור בעל מום נותנים אותו לכהן שהוא יאכל אותו. לימד על בכור בעל מום שגם הוא ניתן לכהן, שלא מצינו לו בכל התורה כולה, ושום מקום בתורה לא מצאנו שנותנים לכהן בעל מום, אלא רק בבכור, בכל זאת קדוש מרחם. ורבי ישמעאל, נפקלי מלכה יהיה דסייפה. מאיפה רבי ישמעאל באמת ילמד שגם בכור בעל מום נותנים לכהן? מזה שכתוב בסוף של אותו פסוק, פסוק הבא כתוב, ולכה יהיה, לומדים מזה שגם בכור בעל מום נותנים אותו לכהן. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי יוסי הגלילי, דמוקל אינמי במעשר ופסח, היינו דכתיב, לא תפדה קודש אם. לפי דעת רבי יוסי הגלילי, שמוקים מה שכתוב חלבם ודמם, שזה בא לרבות גם מעשר ופסח, הפסוק הזה. אז לפי זה מובן, מה שכתוב, לא תפדה קודש אם, לומדים מזה אם קרבים, ואין תמורתם קרבה. יש בכל שלושת הקורבנות שהזכרנו, גם בחור, גם מעשר בהמה וגם קורבן פסח, מקריבים רק את הקורבן הזה ולא את התמורה שלו. דיינו, אם העמידו את אחד מהקורבנות האלה והעמידו לידו בהמת חולין ואמרו שהבהמת חולין תהיה תמורת הבהמת הקודש, תמורת הקורבן, אז את הקורבן מקריבים על המזבח, אבל את התמורה לא מקריבים על המזבח. מה המקור לזה? אז בקורבן בחור יש לנו מקור מיוחד להגיד שהתמורה שלו לא קרבה. אבל מאיפה נלמד במעשר בהמה ובקורבן פסח? לפי רבי יוסי הגלילי אין בעיה, כי הרי גם בכור, גם מעשר וגם פסח לומדים מאותו פסוק, אז הם לומדים גם מהפסוק של בכור. זו השאלה פה. היינו דכתיב לא תבדה קודש הם, הם קרבים ואין תמועתם קרבה, זה גם על בכור, גם מעשר וגם בפסח. נתנן, המשנה אומרת, תמורת בכור ומעשר אין התמורה בעצמה, וולדן, אם התמורה היא נקבה ונולד לוולד, וולד ולדן, גם הוולדות של הוולדות של התמורה, עד סוף כל העולם, לא כתוב דורות, כי בכל זאת זה בהמה אחרי הכל, אין לה דורות, אבל עד סוף העולם, הרי הן כבכור ומעשר, ויאכלו במומן לבעלים. אז הם נחשבים כמו בכור ומעשר, שהתמורה היא נאכלת לבעלים במומן. זאת אומרת שהתמורה שלהם, התורה אומרת, תמורה שלהם לא תהיה קרבה אלא נאכלת לבעלים. אז אם כן, אנחנו רואים מכאן על בכור ומעשר שהתמורה שלהם לא קרבה אלא נאכלת לבעלים. מה עוד? רק על ידי שיש להם מום. מה עוד? פסח גם אמרנו שאין תמורתם קרבה. איפה למדנו שקורבן פסח אין תמורתו קרבה? ותנן אמר רבי יהושע, שמעתי שתמורת פסח קרבה ותמורת פסח אינה קרבה ואין לי לפרש. זאת אומרת, הוא מספר שהוא שמע מרבותיו שיש תמורה של פסח שקרבה ויש תמורה שאינה קרבה, והוא לא יודע את ההבדל. הגמרא בפסחים מביאה את ההבדל, רש"י מביא את זה, תמורה שהמיר בה אחר הפסח קרבה. אם הוא המיר את הקורבן פסח אחרי שעבר י"ד ניסן, אז התמורה של הפסח תהיה קרבה, כי אחרי פסח קורבן פסח הופך להיות שלמים. וההלכה היא שתמורת שלמים קרבה. מה התמורה שאינה קרבה? אם אמיר בו קודם זמנו, לא קרבה. אם זה לפני י"ד ניסן, הוא לקח קורבן פסח ואמיר אותה בבהמה אחרת, לקח בהמה אחרת ושם עליה את הקדושה של הקורבן פסח, אז אנחנו אומרים שהתמורה הזאת לא קרבה, כי לפני פסח הקורבן עדיין נקרא קורבן פסח, ותמורת פסח לא קרבה. אבל לכל פנים מה אנחנו רואים כאן? ששלושת הקורבנות האלה, בכור, מעשר ופסח, התמורה שלהם, אם בן אדם מעביר, ניסה להעביר את הקדושה של הקורבנות האלה בבהמת חולין, הבהמת חולין הזאת לא קרבה, רק הקורבן המקורי יקרב על המזבח. אז מאיפה אני נלמד את זה? לפי דעת רבי יוסי הגלילי מובן מאיפה לומדים את זה? מאותו לימוד שלומדים בבכור, ששם כתוב לא תפדה קודש הם, שהתמורה שלהם לא קרבה, רק הם קודש ואין תמורתם קודש. הם קרבים ואין תמורתם קרבים, קרבה. זה קודש, אבל לא יקריבו את זה למזבח. אז מכיוון שבכור, מעשר ופסח כלולים באותו פסוק, וזה שכתוב לשון רבים, דמם, חלבם, כתוב לשון רבים, זה מרווה גם מעשר ופסח, אז את אותו ריבוי שלומדים שם, שרק הם קרבים ואין תמורתם, אין תמורתם קרבה, לומדים גם לפסח ולמעשר בהמה. אלא לרבי ישמעאל, דמוקלי כולי בבכור, שהוא סבר שהפסוק שכתוב בבכור נאמר רק על בכור ולא על מעשר ופסח. מעשר ופסח דלא קרבה תמורתן מנעלי, אז על קורבן מעשר בהמה ועל קורבן פסח שהתמורה שלהם לא קרבה, מהמקור, מאיפה הוא לומד את זה? אומרת הגמרא, מעשר גמר עברה עברה מבכור. לגבי מעשר בהמה הוא לומד גזרה שווה מבכור, פשוט מאוד. כתוב רש"י אומר, כל אשר יעבור תחת השבט, זה מעשר בהמה, כל מה שעובר תחת המקל, שלא עיקו אותו עם הצבע האדום, אז העשירי רק הוא יהיה קודש להשם. דיינו, כל אשר יעבור תחת השבט, הרי מה זה מעשר בהמה? מעבירים 1, 2, 3, 4, העשירי הוא עובר תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. אז שם כתוב העברה, כל אשר יעבור, וכתוב העברה גם בבכור, ועברת כל פטר רחם, ועברת. לומדים על לשון העברה שכתובה במעשר ועל לשון העברה שכתובה בבכור, לומדים עם גזירה שווה. כמו שבבכור הוא קרב ואין תמורתו קרבה, ככה גם במעשר היא קרבה, הוא קרב ואין תמורתו קרבה. מאיפה נלמד בפסח? פסח בעד יכתיב בי. בקורבן פסח כתוב מפורש שתמורתו אינו קרבה. איפה זה כתוב מפורש? כתוב כסף. בקורבן שלמים כתוב עם כסף הוא מקריב את קורבנו. אז זה שכתוב כסף זה מובן. מדובר על כבש, רוצים להגיד שמקריבים קורבן שלמים כבש. עם כסף, מה תלמוד לומר? מה תלמוד לומר עם כסף? למה כתוב את המילה עם? מה המילה עם באה לרבות? לרבות תמורת הפסח, שאם בן אדם לקח קורבן פסח ושם לידו בהמת חולין ואמר שהקדושה של הפסח תעבור לבהמת חולין, זה נקרא תמורת הפסח, שתמורת הפסח אחר הפסח שתקרב שלמים. זה בא לרבות שאם אמירו קורבן פסח אחרי פסח, אז הקורבן הזה הוא קרב בתור קורבן שלמים. יכול אף לפני הפסח, כן. הייתי יכול ללמוד שגם אם לקחו קורבן פסח לפני פסח ושמו לידו בהמת חולין ואמרו שקדושת פסח תעבור לבהמת חולין, אולי נגיד שהתמורת הפסח הזאת שהמירו אותה לפני חג הפסח, לפני י' ד' ניסן, אולי נגיד שגם זה התמורה שלא תהיה קרבה. תלמוד לומר הוא שדווקא קורבן שלמים, כתוב שם ואמרתם זבח פסח הוא, דווקא זבח פסח קרב ואין תמורתו קרבה. כן, המילה הוא שכתובה ואמרתם זבח פסח הוא, דווקא זבח פסח מקריבים ולא את התמורה של הקורבן פסח שאותה לא מקריבים. אז אם ככה לגבי תמורת פסח שהיא לא קרבה, זה כתוב מפורש בקורבן פסח. שואלת הגמרא, וכל אנך תנאי, כל אותם התנאים שלמדו את הפסוק ודם זבחיך יישפך, למדו עם זה כל מיני לימודים, אז כל הזמן תירצנו שאותו דעה שסוברת מדם זבחיך יישפך, שבדיעבד אם זרקו רק מתנה אחת על המזבח, בדיעבד זה קשר, אז הסברנו למה הוא לא לומד מהמילים ודם זבחיך יישפך את שאר הלימודים. אבל לא למדנו אלה שלומדים את שאר הלימודים, מאיפה הם ילמדו שמסיק מתנה אחת בדיעבד על המזבח שהיא תהיה קשרה. וכל אנך תנאי דמפקלי לאב ודם זבחיך יישפך לדרשה אחרינה, כל אותם תנאים שלומדים את הפסוק דם זבחיך יישפך לדרשות אחרות כמו שביארנו בעמוד הקודם, אז אם כן, היי, כל הניתנים על מזבח החיצון שנתנה מתנה אחת שכיפר, מינה לו, מאיפה הם לומדים? שאם היו צריכים לתת על המזבח החיצון שתי מתנות ונתנו רק מתנה אחת, מאיפה ילמדו שבדיעבד זה יהיה כשר? אומרת הגמרא, סברי לו כבית הלל, דאמרי אף חטאת שנתנה מתנה אחת כיפר. הם סוברים לא כמו בית שמאי, שרק כזה קורבן שצריך לתת שתי מתנות על המזבח אם הוא נתן מתנה אחת כיפר, אלא אפילו קורבן חטאת שצריך לתת ארבע מתנות על המזבח מספיק בנתינה אחת בדיעבד שהקורבן יהיה כשר, כמו דעת בית הלל. נו, אז החידוש הוא יותר גדול, מאיפה הם ילמדו את החידוש הגדול שלהם? וילפי כולו מחטאת. כן, הם סברי לו, כבית הלל דאמרי אף חטאת שנתנה מתנה אחת כיפר, וילפי כולו מחטאת. הם לומדים כמו בית הלל, שגם קורבן חטאת, שצריך לתת ארבע מתנות, אם נתנו מתנה אחת בדיעבד זה כשר, וכמובן שיש מקור לזה, אז מאותו מקור שלומדים בקורבן חטאת, שמתנה אחת בדיעבד מספיקה, ובדיעבד מחפרת, אז הם לומדים גם לשאר הקורבנות שצריך שתי מתנות שהן ארבע, כשנותנים בשתי הזוויות מתנה, זה למעשה בעצם מכסה את כל הארבע צדדים של המזבח, כשנותנים את זה בשתי הזוויות, אז הם לומדים כל שכן, אם כשצריך לתת ארבע מתנות זה מספיק, אחד, אז כל שכן כשצריך לתת רק שתי מתנות שהן ארבע, ודאי שמספיק מתנה אחת, בדיעבד. טוב, באמת צריך להבין מה הלימוד של בית הלל, אבל מאיפה באמת הם לומדים שמתנה אחת בדיעבד כשרה. אז מאיפה שבית הלל לומדים אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, אבל לכל פנים עכשיו הגמרא חוזרת לבית שמאי. למדנו בה המשנה, והחטאת שתי מתנות. חטאת צריך לתת הרי ארבע מתנות, סוברים בית שמאי שאם נתנו חצי זה מספיק, בדיעבד. שתי מתנות זה בדיעבד כשר. אמר רב הונא, מאי תמא דבית שמאי, מאיפה הם לומדים שבקורבן חטאת אם נתנו שתי מתנות במקום ארבע בדיעבד זה כשר? קרנות, קרנות, קרנות. כתוב שלוש פעמים את המילה קרנות בקורבן חטאת. פעמיים זה כתוב חסר, קוף ריש נון תף, בלי וו, לא קרנות אלא כמו קרנת, קרנת. ופעם אחת כתוב קרנות, כתב מלא, לשון רבים. אבל הם לומדים שמכיוון שזה, איך שקוראים את זה, זה קרנות, 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 אז תמיד זה לשון רבים. אז קרנות הראשון זה שתי קרנות, מיעוט רבים שניים, זה שניים. הקרנות השני זה עוד שניים, זה ארבע. הקרנות השלישי זה עוד שניים, זה שש. הרי כאן שש. ארבעה קרנות למצווה. הרי צריך לזרוק ארבע מתנות על ארבע קרנות. לכן התורה מביאה ארבע קרנות להגיד שיש מצווה לזרוק על ארבע קרנות של המזבח את הקורבן חטאת. את הדם של הקורבן חטאת. ושתיים, זה שכתוב עוד פעמיים קרנות, זה חוזר על עצמו. אין לנו פה שש קרנות, יש רק ארבעה קרנות. אז שניים בעצם חוזרים על עצמם, והכלל הוא שבקודשים, כשכתוב דבר פעם נוספת, זה אומר שזה מעכב. אז שניים מתוך הארבע כתוב שתי קרנות פעמיים, שצריך לשים שם, ששתי קרנות מעכבות. הרי, ורק שתי קרנות מעכבות. ובית הלל, למה הם סוברים שרק קרן אחת מעכבת? כי הם לא הולכים לפי איך שכתוב רק. הם לא הולכים לפי רק איך שקוראים את זה. זאת אומרת, קוראים את זה קרנות לשון רבים, אבל זה כתוב קרנת. לשון יחיד. אז הם אומרים ככה, בית הלל, קרנת, קרנת, קרנות, הרי כאן ארבע. הרי למעשה ככה, יש בתורה, יש שתי דרכים איך לדרוש את הפסוקים. האם אנחנו מתייחסים לאיך שכתוב המילה, שזה נקרא יש אם למסורת, למסורת הכתיבה, כך כותבים את המילה הזאת, כותבים את זה קוף ריש נון תף, לשון יחיד, אני מתייחס לזה כמו לשון יחיד. אפילו שהבעל קורא, אם הוא קורא את זה לשון יחיד, אז הקריאה שלו פסולה. לא משנה, אני לא הולך לפי הקריאה של הבעל קורא, אני הולך לפי מה שזה כתוב. ויש לעומת זאת, דעה שנייה שצוברת, יש אם למסורת. זאת אומרת, אנחנו הולכים לפי, יש אם למקרא. אנחנו הולכים לפי איך שהקריאה של אותו מילה. אם קוראים את זה לשון רבים, אז אפילו אם זה כתוב לשון יחיד, אני לא מתייחס לאיך שזה כתוב, אני מתייחס לאיך שקוראים את זה. כמו שרואים, קרי כתיב, רואים הרבה פעמים בחומש גם. קרי זה המילה הזאת, הכתיב זה המילה הזאת. זאת אומרת, אנחנו קוראים את זה לא תמיד כמו שזה כתוב. שאלה איך אנחנו מתייחסים, מה העיקר ההתייחסות שלנו? לאיך שזה כתוב או לאיך שקוראים את זה? לפי בית שמאי כבר ראינו שמתייחסים לאיך שקוראים את זה. קרנות לשון רבים, בגלל שאתה קורא את זה לשון רבים, לא אכפת לי שזה כתוב לשון יחיד בשתיים מתוכם. עכשיו, בית הלל אומרים שמציאות הרי כתוב קרנת, כתוב לשון יחיד, לפי הכתיב זה לשון יחיד. אז אם כן, הרי כאן ארבע, קרנת פעם אחת זה אחד, קרנת פעם שנייה זה שתיים, ועוד קרנות, כתוב לשון רבים זה עוד שתיים, ויוצא ארבע. שלוש למצווה ואחת לעכב. רגע, למה נגיד שאחת לעכב? נגיד ארבע למצווה. למה שיהיה לך פה אחד לעכב? אומרת הגמרא, ואימא כולה למצווה. אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. בכדי לא אשכחן, לא יכול להיות, כפרה בכדי לא אשכחן, לא יכול להיות שיתכפר הקורבן בלי שזרקו אפילו זריקה אחת. לכן הסברה אומרת שזריקה אחת חייבים לעשות על המזבח. אבל כל הארבע זריקות, חוץ מזה שלוש הנוספות, זה לא מעכב, זה רק למצווה. זה הסבר אחד, למה באמת אחד חייבים? כי כפרה לא יכול להיות שיחפרו את הקורבן בלי שיזריקו לפחות זריקה אחת על המזבח. והיא בעייתי, תירוץ נוסף, למה הזריקה אחת כן מעכבת? הגמרא פה מביאה יסוד עצום לכל התורה כולה. היינו טעם עד בית הלל, העני מקרא והעני מסורת. שבית הלל לא הולכים רק לפי המסורת, איך שזה כתוב המילה, אלא הם עושים שילוב בין המקרא והמסורת ביחד. וזה מביא אותנו למהלך מרתק בדעת בית הלל. ויש הרי הרבה מקומות שכתוב בתורה מילה שהיא גם מקרא וגם מסורת, שאפשר לקרוא אותה ככה, והיא כתובה, שקוראים אותה בצורה אחת והיא כתובה בצורה אחרת. אז אנחנו נצטרך באמת ללמוד איך בית הלל עושים את השילוב בין המקרא לבין המסורת. וכאן במקרה שלנו, לגבי קרנות המזבח, איך הם משלבים בין המקרא לבין המסורת. אהני מקרא ואהני מסורת. אהני מקרא לתפויה אחדה, ואהני מסורת לבצורה אחדה. הרי למעשה, אם אתה, זאת אומרת, המקרא הולך להוסיף אחד, והמסורת הולך להוריד אחד. איך מתרגמים את זה לכסף קטן? אז ככה, אם אני מתייחס רק למקרא, אז כבר אמרנו שיש פה שש קרנות. קרנות זה שתיים, עוד קרנות זה עוד שתיים, עוד קרנות זה עוד שתיים, זה יוצא שש. אם אני מתייחס רק למסורת, יש לי קרנת קרנת זה 2, קרנות לשון רבים זה עוד 2, יש לי רק 4. אם אני מתייחס לשתיהם ביחד, אז אני עושה את זה באמצע. קרנת אחד אני מתייחס אליו כמו מקרא, מקרנת אחד אני מתייחס אליו כמו מסורת. אז מכיוון שיש לי פה קרנות אחד שאני עושה אותו לשון יחיד בתור מסורת, עוד קרנות אחד לשון רבים בתור מקרא, ועוד קרנות אחד שאין עליו בכלל שאלה שזה ודאי לשון רבים, אז יחד יש לי פה 5. אז אם כן, מכיוון שיש לי 5, 4 למצווה, והחמישי זה כתוב, אמר פעם נוספת את הקרן, כדי לומר שקרן אחת מעכבת. זה הסבר למה קרן אחת לפי בית הלל מעכבת, לפי התשובה השנייה של הגמרא. שואלת הגמרא עכשיו, על שאר המקומות שכתוב שם מקרא ומסורת, איך עם זה הסתדרו בית הלל לפי המהלך שהם עושים שילוב בין מקרא למסורת ביחד. אומרת הגמרא, אלא מעטה לתותפות, 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 שכתוב לגבי תפילין 3 פעמים לתותפות, הרי כאן 4. הרי אם אני אומר יש אם למסורת, מתייחסים רק לאיך שזה כתוב, אז יש פה באמת 4, כי לתותפות פעמיים זה כתוב בלי וו אחרי הפי, האמת היא גם לא אחרי התת, אבל המשמעות לכאורה זה אחרי הפי, שלא כתוב לשון רבים, לתותפות. אז פעמיים כתוב לשון יחיד לתותפות, זה אומר שצריך שתי בתים. עוד פעם אחת כתוב לשון רבים, זה אומר עוד שתי בתים. מיעוט רבים 2. ביחד זה 4 בתים, לכן אנחנו שמים בתפילין 4 בתים. 4 בתים בתפילין של ראש. אז זה יהיה מובן מאוד טוב, אבל לפי בית הלל, אהני קרא ואהני מסורת, הרי כאן 5 בתי באלה מעבד. הרי לפי זה צריכים לעשות 5 בתים, כי הרי אם אתה עושה שילוב בין המקרא למסורת, אז תותפות 1 מבין שתי התותפות שכתובים כתב חסר, אבל קוראים אותם כמו כתב מלא, אתה מתייחס אליו כמו מקרא, ואז יוצא, תותפות 1 זה לשון יחיד, עוד שתי תותפות זה לשון רבים, אז יש לך פה 5. אומרת הגמרא, טוב, באמת בית הלל לא סוברים שמתייחסים כמה בתים יש לתפילין לפי כמה פעמים תותפות כתוב. אלא אומרת הגמרא, סבר לה כרבי עקיבא דאמר, הסיבה שיש 4 בתים בתפילין של ראש, זה בגלל שתותפות מחלקים את זה לשתי מילים. המילה תת זה 2 והמילה פת זה 2. באיזה שפה? כל אחד זה בשפה אחרת. תת בקטפי, יש מקום שנקרא קטפי. אם לא הייתם שם אף פעם, אין לכם צורך גם לבקר שם, זה לא נשמע מעניין מדי. זה הכוונה 2. ופת באפריקי, 2. באפריקה, פעם, באותו זמן, קראו לפת 2. מה היום? זה מעניין את האפריקנים, איך אומרים 2 באפריקאית, אבל המילה פת בשפה האפריקי, בזמן של התורה, הייתה פת. אז מתייחסים לשתי המילים. תת, פת. תת זה 2, פת זה 2. 2 ועוד 2, 4. אז לכן צריך 4 בתים. אגב, למה באמת מביאים לנו פה בתורה מילים משפות של קטפי ואפריקי? מה, אנחנו חסר לנו את האפריקי והקטפי? מה צריך להביא את זה בתורה? אז יש בזה כמה הסברים במפרשים. יש כאלה אומרים שלהפך. האפריקי והקטפי לקחו מילה מלשון הקודש, וככה יש להם איזשהו קיום, כי התערבבו דור הפלגה, אז נכנסו מילים גם מלשון הקודש בתוך השפות, נכנסו מילים מלשון הקודש. אז באפריקי אומרים תת או פת, פת באפריקי או תת בקטפי זה באמת מילה בלשון הקודש. יש כאלה אחרים שרוצים להגיד שזה באמת מהשפות ההם, יש לאיזשהו הסבר למה בכל זאת משתמשים עם זה בתפילין שלנו. יש על זה את הכוונות שלהם. אבל לכל פנים, מה שהכי מתקבל על הדעת, שזה באמת מילים בלשון הקודש, שנכנסו בתוך הקטפי ובתוך האפריקי. על כל פנים, זה הסיבה שצריך 4 בתים, והסיבה היא לא בגלל שכתוב תותפות, פעם אחת לשון רבים, ופעמיים בלשון יחיד. טוב, אלא מעטה. סוכות. כמה דפנות צריך שיהיה בסוכה? 4, נכון? לא. אבל מה שמעכב זה 2 כהלכתם, ושלישית מספיק אפילו טפח. נשאלת השאלה. הרי כתוב בתורה, בסוכות, בסוכות, בסוכות. פעם השלישית כתוב בסוכות, לשון רבים, בטוח. פעמיים כתוב לשון יחיד, אבל קוראים את זה לשון רבים בסוכות, לא בסוכת, אלא בסוכות. אז אם כן, מה נגיד? ההנה מקרא והנה מסורת, 5 דפנתי בי למעבד. גם פה תגיד שבית הלל הסברו שאנחנו עושים שילוב בין המקרא למסורת. בסוכות 1 זה 2 סדר, לשון רבים, קוראים את זה לשון רבים, כתוב לשון רבים זה 2. אבל בתוך הפעמיים שזה כתוב לשון יחיד וקוראים את זה לשון רבים, נגיד שאחד נתייחס אליו כמו 1 ואת השני נתייחס אליו כמו 2, אז יוצא שיש לנו פה 5 דפנות. אז מה, אתה עושה 5 דפנות על הסוכה? אתה יודע מה, בסדר. עני מקרא ועני מסורת, לא, שואלת הגמרא, עני קרא ועני מסורת, 5 דפנתי בי לממד, אתה יכול לעשות 5 דפנות בסוכה? לא שמענו מעולם שצריך לעשות סוכה מחומשת מ-5 דפנות. אומרת הגמרא, אתם חד קרא כולי לגופי. שם בואו נעשה סדר. פסוק אחד צריך אותו בשביל הפסוק עצמו, של להגיד שמדובר פה על סוכות. בסוכות תשבו, איפה תשבו? בדפנות? לא, אתה יושב בסוכות. אז מילה אחת בסוכות צריך להגיד שצריך לשבת בכלל בסוכה. יש לך פה עוד פעמיים שזה כתוב לדרשה. וחד לסככה, עוד סוכה אחת. יש לך פה הרי 5 סוכות, נכון? 5 פעמים שכתוב בסוכות. כן, בסוכות כתוב לשון רבים. בסוכת, ועוד פעם אחת שכתוב בסוכת, אתה אומר שמתייחסים אליו כמו בסוכות, בגלל שאנחנו משלבים בין המקרא לבין המסורת. יש פה 5. אחד זה לגופו, פסוק שלם לגופו. אחד לסכך. ואם ככה נשאר לנו 3, היה לנו 5, 1 הורדנו בשביל לדעת שאנחנו חושבים בעצם בסוכה באמת, 1 בשביל להגיד, בשביל התקרה, בשביל השכח, נשאר לנו 3. אז עתי הלכתה, יש הלכה למשה מסיני שהיא הגיעה לומר שלא צריך דופן שלמה אלא מספיק טפח אחד, ועוקימתי הטפח. ועוקימה את הדופן השלישית לטפח, אז יוצא שיש רק 1, 2, 3. יש דופן אחת, דופן שנייה, ודופן השלישית זה בגודל של טפח. אגב, הארי הקדוש אומר פה דבר מאוד מרגש, הוא אומר הרי כשאנחנו יושבים בסוכה, יסתירנו בצל ידו תחת כנפי השכינה. כשאנחנו יושבים בתוך הסוכה, למעשה אנחנו מקבלים חיבוק חם מבורא עולם. הוא בא ואומר לנו, בוא אליי בניי אהוביי, והוא מחבק אותנו. איך עושים חיבוק? יש ביד מהכתף עד הפרק של, עד הפרק של המרפק, יש דופן אחת, או דופן זה מהמרפק עד כף היד, והכף היד זה בגודל של טפח. זה למעשה נחשב ימינו תחבקני, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו ביד ימינו, כך אומר הארי הקדוש. על כל פנים, איך יש לנו בסופו של דבר מ-5 דפנות נשאר לנו רק 2 ועוד טפח? זה פשוט מאוד, כמו שהסברנו, 1 בשביל עצם המצווה לשבת בסוכה, עוד 1 בשביל השכח, ויש לנו נשאר 3, את השלישי ההלכה למשה מסיני הקטינה לטפח, שמספיק טפח 1 בשביל הדופן השלישי. שואלת הגמרא עכשיו על מקרה נוסף, שיש קריא וכתיב, אלא מעטה, ותמאה שבועיים, איך הולך הפסוק? ותמאה שבועיים כנידתה, שכשאישה במזל טוב יולדת בת, כמה זמן היא תמאה? שבועיים, כמו בזמן שהיא נידה, שאז היא תמאה שבוע, פה היא תהיה תמאה שבועיים כמו נידה. טוב, מה תגיד שם? הפסוק אומר שבועיים, אם אתה קורא את זה, אתה קורא את זה, הלשון שקוראים זה שבועיים, 2 שבועות. אבל איך שזה כתוב, זה 70. כי לא כתוב וב, כתוב 70. אם תלך לפי הכתיב, אז היא צריכה להיות 170 ימים. ופה, הקרי זה שבועיים. אז מה נעשה? בין הקרי לבין הכתיב, מה ההפרש? מה ההפרש בין 14 יום של שבועיים לבין 70 יום? אז 70 פחות 14. כן, יוצא 56. בוא נראה אם זה נכון. רשי, 56, נון וב. אז אם ככה, 56 זה למעשה ההבדל בין הקריא לבין הכתיב. אם אני עושה פשרה בין הקריא לכתיב, אז חצי מה-56 אני לוקח, וחצי מה-56 אני לא לוקח. אז כמה זה חצי מ-56? רשי כותב 28. 56 לחלק ל-2, 28. המחשבון גם אומר ככה, סימן שהמחשבון צודק, הוא אומר כמו רשי. על כל פנים, זה יוצא 28, אז נגיד 14, שזה היה, על זה אין שאלה בכלל בין הקריא לכתיב, זה לא צריך פשרה, זה 14 שיש לנו, שבועיים, ועוד 28, זה יוצא ביחד 42. אני אגיד שהענה קרא והענה מסורת 40 וטרין באי למיטב, היא תהיה בימי תומעתה מהתורה 42 ימים. הרי אנחנו יודעים שמהתורה אישה יולדת 100 שבועיים, עם יולדת נקבה, ומדרבנן אנחנו הוספנו את, את הדם תואר שרואים אחר כך, גם את זה מדרבנן אנחנו היום מתייחסים לזה בתור דם תמה, אבל מהתורה, דם תמה זה רק דם של שבועיים ביולדת. מה תגיד שדם תמה יהיה 42 יום? אומרת הגמרא, 40 ותארתם בא אלה מיטב, תרצת הגמרא, שאני אתם דכתיב כנידתה. שם זה שונה, כי התורה אומרת שבועיים כנידתה. זה צריך להיות משהו דומה לנידה. הרי נידה, תמאה השבוע. אז היא תהיה תמאה שבועיים, זה הגיוני, זה לפחות דומה לנידתה. אבל אם תגיד שנידה תמאה שבוע והיא תמאה 42 יום, זה הבדל גדול. אז לכן פה התורה למעשה אומרת לנו, אל תתייחס לשילוב בין מסורת למקרא, אלא תתייחס רק למקרא, ופה היא תהיה תמאה רק שבועיים. כמה שיותר למעט את התומה, זה לא יזיק. עד כאן השיעור על דף למד זין.